ברכה, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו אחרי ל"ג בעומר ואחרי רבי שמעון, אבל עדיין אנחנו, השיעור כאן זה שיעור בסיפורי מעשיות, אתם זוכרים את זה? אז בעקבות התקופה אנחנו עוסקים בסיפורי מעשיות, אבל מהגמרא, משנים קדמוניות באמת, סיפורי מעשיות של תנאים. שבוע שעבר דיברנו על, זוכרים את השיעור בשבוע שעבר? אה? אתם עושים ככה, אבל מה?
זוכר?
מה?
שינצחו
אותו בחפץ. אה, יפה, חזק, חזק. שבוע שעבר דיברנו על המעשה הזה עם אותו זוג שרצה להתגרש, קבלו את הטסטר צ'וריס.
יש את הקלה עם המגורן.
אה? עבדו חמים. ברוך אתה אדוני, במקום שהכל יעזור. והיום אנחנו נלמד סיפור שהוא מוכר, אני חושב, יחסית, ובכל אופן אנחנו נראה שהוא לא כך מוכר. טוב? יש לכם חשק? עושה לכם את זה? יאללה. הסיפור הזה מופיע בכמה מקורות, במסכת דרך ארץ, אבות דרבי נתן, אבל אנחנו לקחנו את זה מתענית דף כף עמוד א'. הקדמה קצרה לסיפור, אמר רב יהודה אמר רב, שורה שקשורה לגמרא מקודם, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאי דכתיב נאמנים פיצעי אוהב ונעטרות נשיקות שונא, טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל, יותר מברכה שברכן בלעם הרשע. אחיה השילוני קיללם בקנה, אמר להם לישראל, אחיה, ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה. מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושורשיו מרובים ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהם דממו הרוחות עמד קנה במקומו אבל בלעם הרשע ברחן בארז שנאמר כארזים עלי מים. מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שורשיו מרובים ואפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו במקומו, כיוון שנשבה בו רוח דרומית, עוקרתו והופכתו על פניו, ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול למנו קולמוס, לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים. זה תחילת הגמרא, זה גמרא מאוד מעניינת, צריך טיפה לדבר עליה, מה המשמעות של טובה כללה שקילל אחיה השילוני, מהברכה שברך בלעם הרשע. אני צוחק כי אני נזכר, יש איזה מסתובבת שמועה בירושלים, שכל מי שחטף מהרב עובדיה סתירה, עלה למעלה, התעלה. כל מי שהרב עובדיה מחלק סתירות, אתם יודעים, הוא לא מחלק. מי שחוטף, הסתירה זה היה בשבילו. טובה הסתירה שנותן הרב עובדיה יוסף, מאשר כל הליטופים והחיבוקים שנותנים לך אחרי. זה הכיוון כאן כנראה, יכול להיות. מה המשמעות של הכללה הזאת והברכה? אז אני מבין שלפחות כאן בתחילת הגמרא זה כאילו למה מדמים אותך? אחיה השילוני הוא רוצה, הוא מגיע בזמן של כעס על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. ואחיה אומר, אתם תהיו כמו הקנה שנעד ברוח. הבנתי, כמו הקנה. כלומר, נחטוף הרבה מאוד מכות, אבל בתוך הכללה כבר תמונה הברכה. אתם תהיו כמו הקנה, ולכן מה? לכן לא תיפלו. כלומר, כשאיש צדיק, כמו אחיה, מקלל או נותן נזיפה, מהתוכחה שלו, אתה יכול ללמוד מה הוא חושב עליך באמת. מהתוכחה שלו. כמה הוא מעריך אותך, כמה הוא אוהב אותך. כמה בתוך התוכחה כבר תמונה הנחמה. בתוך התוכחה. תמונה הנחמה. זה קצת מזכיר את מה שהרמב"ן אומר על פרשת בחוקותיי שקראנו, נכון? הכתוב אומר, ושממה הארץ, נכון? אז תרצה הארץ לשמתותיה, כל ימי הושמה, נכון? הארץ תראה, ושממו עליה אויביכם. אז זה כללה או ברכה? פשט הפסוקים זה כללה. אבל אומר הרמב"ן, סליחה, אני רוצה להגיד שמהכללות שהקדוש ברוך הוא מקלל אותנו, אני יודע גם מה הוא חושב עלינו באמת. כי אם הקדוש ברוך הוא אומר עלינו שהארץ תהיה שוממה אם אנחנו לא נמצאים, סימן שמה הקדוש ברוך הוא חושב? שהארץ היא באמת שלנו. ואם אנחנו לא נמצאים בה, אז היא שוממה. אז מהכללה אני לומד על הברכה. ולעומת אצל בלעם, כן? מה בלעם מברך אותנו? אז בלעם, כולו חיצוני, הוא מברך, הוא תופס את עם ישראל, אין לו ברירה, הוא חייב לברך. אז הוא אומר, שתהיו חזקים, גיבורים, גדולים, כמו ארז, כזה. כמו ארז שמה, שכשהולך לו, אז הולך לו. וכשהוא נופל, אי אפשר להרים אותו. כלומר, אתה לומד מהברכה של בלעם, שהוא אומר לך, טוב, תשמע, כרגע הולך לך, כרגע אתה על הגובה, אז יאללה. אבל מה יקרה כשלא ילך לך? טיפול ולא תוכל לקום. כן? איזה מין ברכה כזאת שאתה אומר, וואי וואי, כאילו, אני בעצם מבין שהכריחו אותו לברך אותי, ויש כאן איזה מין טוב. זה כמו שמישהו מברך אותך, יש סיפור על רבי שמעון בר יוחאי, שהגיעו לבקר אותו אורחים, ואז אני לא זוכר מה, הם עשו איזה מעשה, אני לא זוכר, תכף אני זוכר במעשה שהם עשו, ורבי שמעון אמר, מהמעשה שהם עשו, ניכר שאלה אנשים בעלי צורה.
בבוקר באו אלה.
נכון, להיפרד, זהו. הם נפרדו ממנו בלילה, חזק וברוך. הם נפרדו ממנו בלילה, אורון אמר, הם נפרדו מרבי שמעון בלילה, ואז בבוקר עוד פעם באו להגיד לו שלום. אז רבי שמעון אמר להם, כבר אמרתם לי אתמול, אמרו לו, כן, אבל זה לא דרך ארץ. כי כיוון שנשארנו כאן ללון בלילה, אז דרך ארץ להיפרד ממש לפני היציאה. אמר רבי שמעון, מזה שהם באו אליי פעמיים, סימן שהם אנשים של צורה, אנשים ככה, עם מידות מתוקנות, שלח את הבן שלו, אמר לבן שלו, לך תקבל מהם ברכה. הלך הבן, הם אמרו לו, אבא אמר לי, תתנו לי ברכה, אמרו לו, אין בעיה, יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תוציא ולא, תכניס ולא תוציא, תקיל ותאכל ולא תזה, מה זה? ייבשו אותו. הוא בא לאבא שלו, אמר לו, לאן שלחת אותי? מה זה הברכות? מה זה הכללות האלה? מה כמה אמרו לך? תראה מה אמרו לי, תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, מה זה הדברים האלה? אמר לו, תירגע, בני, הם ברכו אותך. תזרע ולא תקצור, שיהיה לך, תזרע ילדים, וחס וחלילה לא ימותו. תכניס ולא תוציא, תכניס את הכלות של הבנים שלך אליך הביתה, ושלא יצאו, שחס וחלילה יתגרשו. תוציא ולא תכניס, ותוציא את הבנים שלך מחוץ לבית, שלכו להתחתן ולא יחזרו אליך. קיצור, הם ברכו אותך. אבל הם עטפו את זה, במה? עטפו את זה כאילו בסוג של, בסוג כמו כללה. זה כדי לומר שהברכה שמברכים בן אדם צריכה להיות ברכה עמוקה. אני יכול לברך אותך, תשמע, יהיה רצון שתזכה במיליון שקל. כאילו, זה ברכה, כולם מוחאים כפיים. זה הברכה של בלעם, כן? ומה אני אעשה במיליון שקל האלה אחר כך? טוב לי או לא טוב לי? טוב לי או לא טוב לי? יעשה לי טוב או לא טוב? כן, טוב לך מיליון שקל? וכל המשפחה שלך תדע, ואז אתה מתחיל להגיע, כולם מזינו אותך לשמחות, פתאום הבדודה של אחותך השנייה, הרביעית, מזינו אותך לשמחה, כי יש לך מיליון שקל. ואתה בא, שמת רק 200 שקל קנה, צ'ק, קמצן כזה. בחיים יותר אני לא מזמין אותו. יש לו מיליון ונותן לי רק 200. היא לא יודעת, יש לך, אתה מבין, טוב לך או לא טוב לך? אבל אם אני מברך בן אדם, תשמע, היא רוצה שכל מה שלא תעשה, איפה, תדע, תמיד להיות שמח בחלקך. זה ברכה של... כלומר, לא תמיד מה שנראה כלפי חוץ, כמו בלעם שמתנסח יפה, והיא רצון ותתתתם, זוהי באמת הברכה האמיתית. ולפעמים, דווקא מהתוכחה, אני לומד כמה אדם שמוכיח מה הוא באמת מעריך אותי, מה הוא באמת חושב עליי. כשאחיה השילוני מוכיח את ישראל, אומר להם, אתם תהיו כמו הקנה, אתם תסבלו, אבל תעמדו, לעולם לא תיפלו. ובלעם מברך אותם, אתם תהיו כמו ארז, כלומר, שילך לכם, אז ילך לכם, אבל יהי רצון שתבוא איזה רוח דרומית ותעקוב אתכם, ואז לא תצליחו לקום. אחר, הכל ב... לכן הגמרא אומרת, לא כל מה שנראה ברכה הוא ברכה, ולא כל מה שנראה כללה הוא כללה. ומכאן עוברת הגמרא לספר סיפור. אני אומר, הכותרת של הסיפור היא כתובה, כאילו, במובנים מסוימים, הסיפור הזה כבר, הוא כבר מפורש. אבל אתם תראו שאנחנו מבלבל בו ביחד, ואז בעזרת השם נבין אותו כראוי. תהיו יחד איתי. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון. מי זה? הבן של רבי שמעון. דרך אגב, לא מספיק מכירים, רבי אלעזר ברבי שמעון לא התחיל, לא התחיל כלומד תורה, אלא להפך. לרבי שמעון היה בן שקראו לו אלעזר, שהוא פרש מהדרך. ממש. הוא היה סבל. היה לו כוחות עצומים, כוחות אדירים, הוא היה סבל. ורבי יוסי בן חלפתא, רבי יוסי בן חלפתא לא הצליח, לא הסכים הדבר הזה שהבן של רבי שמעון לא לומד תורה. אז הוא התחיל לפתות אותו, בוא תלמד תורה. אני לא רוצה, עזוב אותי, אין לי כוח ללמוד. הוא לוקח, הוא אומר, מי ילמד? אני אלמד איתך. הכניס אותו לבית המדרש. יש עוד מדרש שאומר שאליהו הנביא בא אלעזר הזה, והיה סבל, אמר לו, קח אותי, צחוב אותי בתור סבל, מה לו כזקן, אין בעיה, ימיס אותו, ואומר לו, יום שלם, על הערים, על הגבעות, עשה לו גיבוש. אחרי יום שלם, אלעזר, הסבל אומר לזקן הזה, נו, מה, מתי נגמר? הוא אומר, טוב, תוריד אותי עכשיו. אומר לו, תגיד לי, לא יותר טוב לך ללמוד תורה, מאשר לסחוב כל היום אנשים על הערים ועל הגבעות? אז הוא אומר לו, אני לא רוצה, אני לא אוכל, אני אלמד איתך. כך, איך שהוא הכניס אותו לבית המדרש, וכשהוא נכנס לבית המדרש, כעבור שנה, הוא כבר התחיל לדרוש בכל ההלכות כולם. כל פנים, הוא לא התחיל בתלמוד תורה. ולכן, מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור, מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. תיאור קשה, דעתו גסה עליו. הוא רוכב על החמור גם. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, שלום עליך רבי. ולא החזיר לו. אמר לו, ריקה, כמה מכוער אותו האיש. שמא כל בני עירך מכוערים כמוך. אמר לו, איני יודע. אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור. ונשתתח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך מחולי. אמר לו, איני מוחל לך, עד שתלך לאומן שעשאני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיעו לעירו. יצאו בני עירו לקראתו ואומרים לו, שלום עליך רבי רבי מורי מורי. אמר להם, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שאתם מטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם, הרי אני מוחל לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז, ולפיכך זכה קנה, ליטול למן הקולמוס, לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. מכירים את הסיפור הזה? שאלות. שאלו שאלות. חזק וברוך. שהפסקת פה את השתיים חווייג'. כן.
הרב, למה מפני שלמד תורה הרבה, אז דעתו נהייתה גסה?
למה? שאלה. שאלה מספר אחת. למה דעתו הייתה גסה עליו אם הוא למד תורה הרבה? מה זה קשור? שאלה. עוד. למה הוא קרא לו מכוער? מה זה דבר? תחדד את השאלה שלך. מה זאת אומרת למה? קרא לו מכוער. מה זה למה?
לא יפה.
לא יפה? יפה, לא יפה לקרוא לבן אדם מכוער. אתה רואה בן אדם מכוער, אתה קורא לו, זה לא יפה, תתה. עכשיו בספר על הרב אליהו, הספר האחרון, הרביעי, עכשיו סיפור חבל, כל הסיפורים שם. יש סיפור שהגיע אדם אחד מכוער ל... להרגש לרב אליהו, היה לו קביעה על הפנים. ראו שהוא נורא נורא התבייש. מאוד התבייש, הוא הסתיר את עצמו. וקיצור, הוא גם התבייש לגשת לרב. אז איך שהוא הרב שם אליו לב, קרא לו, ואז הרב ראה שהוא זה, אז הוא אומר לו, מה קרה לך? אז הוא ככה הסמיק. היה לי, כשהייתי קטן, היה לי משפח עליו מים, היה קביעה. אז הרב אומר לו, וואה, בטח אתה... בטח אתה מאוד מאוד מתבייש בזה. אמר לו, כן, זה מאוד מבייש אותי. אז הרב אליהו אומר לו, כשתגיע למעלה לא יהיה לך גיהנום. אמר לו, מה? אמר לו, כן, בגלל שיש לך גיהנום כאן בעולם הזה ואתה מתבייש, כשתגיע למעלה לא יהיה לך גיהנום. אז הוא היה בטוח שהוא לא שומע טוב. הוא הלך, הוא אומר לו, אתה שמעת מה? הוא אמר, כן, שמעתי. חזר לרב הזה, שאל אותו עוד פעם. הוא אמר לו, כן, יהיה לך גן עדן, כי היה לך כאן גיהנום. הוא יצא, התחיל לרקוד מחוץ לבית הכנסת. אבל לא יפה להגיד אין אדם מכוער, נכון? אז אתה שואל, מה פתאום הוא אומר לו מכוער? יפה. הלאה, עוד שאלות. עכשיו, בוא, אתה שואל שאלה, אתה שואל את השאלה, פצצה, הייתה שאלה, תמשיך אותה. כלומר, אתה, לא.
זה לא המסקנה שהייתי מסיק מהסיפור.
מעולה, מעולה. כלומר, אתה שואל שתי שאלות. אלדד, נכון?
כן.
שואל שתי שאלות. שאלה אחת, למה זה הכותרת? תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך. אם הייתי עכשיו מוריד את הכותרת, איזה נושא הייתם נותנים לסיפור הזה? שם הנושא? רבי אלעזר, שם הנושא, אל תעליב, שם הנושא, מי שלומד תורה שלא יהיה גאוותן. נגיד, היינו אומרים ככה, מה קשור, שואל פה אלדד, מה קשורה הכותרת לסיפור? ואם תמשיך את השאלה שלך, אז הייתי אומר ככה, מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון ודרש, מה היה צריך לדרוש? אני הייתי אומר, מיד נכנס רבי אלעזר בשם והיה דרש, לעולם תמתין דקה לפני שאתה מדבר. משהו כזה. מה רבי אלעזר, כאילו... מה? רגע, לא, אתם מבינים את השאלה? השאלה מובנת? בוא נגיד ככה, סליחה שאני מחדד פה את הזה. כאילו, הדרשה של רבי אלעזר ברבי שמעון, בעצם כלפי מי היא מופנית? כאילו, כלפי המכוער זה בכלל, כאילו רבי, מיד נכנס רבי שמעון ודרש. אז כאילו, יש פה, זה נראה כאילו שהסיפור, אתם מבינות אותי? הסיפור לא מתאים למסקנה, לא בהתחלה ולא בסוף. מה אתם אומרים?
מיד המכוער, הכותל, בעצם איזה מסלף לו. הוא יכול להבין הסתם, אז יש
מי ליבות
כל כך רבה,
יכול
להסכים לו באותו שנייה.
הבנתי, אז בואו. אז בואו נתחיל לראות, בואו נראה את הסיפור ביחד, תשימו לב, הסיפור הזה הוא מדויק, צריך לשים לב היטב היטב, הסיפור הזה הוא מדויק, ובואו נתחיל, נראה אותו הפעם מההתחלה. הכותרת היא כותרת, אי אפשר, כלומר, לכן בגלל שהסיפור הזה אולי קצת מבלבל, אז חז"ל נתנו לנו כבר כותרת בהתחלה, והנושא של הכותרת זה להיות רך כקנה ולא להיות קשה כארז, אנחנו תכף ננסה לפרש מה המשמעות של רך כקנה ולא קשה כארז. רבי אליעזר רוכב על החמור, מטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה, והוא, הייתה דעתו גסה עליו, כי הוא למד הרבה תורה. דעתו גסה עליו, הייתי, אנחנו נתרגם את זה לעברית שלנו, מבסוט. אתם יודעים מה? זכוח. זכוח. עכשיו, חשוב מאוד, בואו לפני כן נשאל שאלה אחרת. מה זה מכוער? מישהו יכול להגיד על מישהו שאומר, אתם יודעים ש... הרי יופי, יופי, זה עניין יחסי לגמרי. נכון, מזכיר אותך. יש מצבים, בן אדם, אתה יודע, כולו גמד, מנופח, וזה, אין מה לדבר. אבל ב-90% מהמקרים, יופי, אתה יודע, בין, ילד אחד, אתה רואה, לפעמים אתה רואה איזה אמא מרימה, איזה ילד, מה זה מכוער, כולו מנופח, איזה נסיך, איזה, אתה אומר, מה? אבל באמת, באמת הוא יפה בעיניה. בדיוק השבוע קראתי איזה סיפור של שלמה קרליבך, הרבי מקרן הרחוב. יש שם הרבה סיפורים, כל הסיפורים שם מדהימים. אחד הסיפורים שם, שרב שלמה נכנס עם איזה אחד התלמידים שלו לאכול מאפינס באיזה מקום בניו יורק. הייתה שם איזה מוכרת אותי עם האפנה, מהכרתי זרופת פנים. הגישה לו את הקפה ואת המאפינס, כולה כזאת. ואז רב שלמה קורא לה, הוא אומר לה, תגידי, את אפית את המאפינס הזה? אומרת לו, כן. אני אומר לה, זה מאפינס כזה, לא טעמתי בחיים. אז היא אומרת לו, טוב, תודה. לא, אבל חשוב לי שתדעי שאני נמצא בכל העולם, וכזה בחיים לא אכלתי. אז אומרת, תודה רבה. מה את שמה שם במאפינס הזה שהוא ככה יוצא? זה כאילו, את חייבת להגיד לי. היא כבר התחילה ככה קצת לזרוח וזה, להגיד, שמע, אתה יודע... אנשים בדרך כלל רק מתלוננים, זה מאוד נעים שאתה אומר דברים משובחים, אומר, כן, כן, אנשים מתלוננים, אני בטוח שאף אחד בחיים לא יכול להתלונן על המאפין הזה, כי זה מאפין שפשוט... עכשיו, ההוא שהיה ישב עם רב שלמה, הוא מספר את הסיפור, הוא אומר, אני כל הזמן הסתכלתי על רב שלמה, אבל פתאום אחרי שהוא גמר ככה זה, הוא אומר, אני מסתכל על האישה הזאת, הוא אומר, היא פתאום נהייתה יפה. כאילו, הפנים שלה השתנו. זה יופי או לא יופי, זה עניין מאוד מאוד... מאוד תלוי בסיטואציה, תלוי, זה לא, אפשר להגיד למישהו שהוא מכוער קטגורית, מזדמן פה אדם שהיה מכוער לגמרי, בדרך כלל, בשפה של חכמים, המילים מכוער, מה קורה כאן היום? שלומי, אה? טוב. בדרך כלל, בשפה של חכמים, המילה מכוער, מדברת על מכוער בהתנהגות, מכוער במידות, כן? מעשה מכוער זה כיעור, זה משהו, אדם שהוא... עכשיו תראו איך צריך לקרוא את הסיפור הזה. רגע, רגע, חכה, תראה הכל. אני קורא, מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. הכוונה, הגמרא כאן אומרת, אני מספר לך שהאדם הזה הוא באמת מכוער. הוא לא טעה. אתה תכף תראה בהמשך הסיפור שהאדם הזה הוא אדם מכוער. בהתנהגות שלו. לא אומר אז במראה. בהתנהגות. אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו. מי אמר למי? תראו, עכשיו אני קורא את הסיפור, איך שאני רוצה לקרוא אותו. אמר לו רבי אלעזר למכוער, שלום עליך רבי. ולא החזיר לו המכוער. ולכן אמר לו רבי אליעזר למכוער, ריקה, כמה אתה מכוער? שם הכל בנירך מכוערים כמוך? איזה חוצפן אתה? אומר לך רב, כמוני שלום, אתה אפילו לא מחזיר?
אז למה דעתו הייתה
כסה? יפה, 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 סבבה, יפה. אז אתה עכשיו שואל את השאלה הבאה. אז קודם כל זה מה שקרה. אתה מבין? כן. אני חוזר עוד פעם. אמר לו, יש כאן אמר לו, אבל תשימו לב. אמר לו רבי אליעזר למכוער, שלום עליך רבי. המכוער לא ענה לו. עכשיו, אם אני אומר למישהו שלום והוא לא עונה לי, זה חוצפה. אם אני גם רב חשוב והוא לא עונה לי, זה עוד יותר חוצפה. לכן, אמר לו רבי אליעזר למכוער, ריקה, כמה מכוער אתה? שם הכל בני עירך מכוערים כמוך. אתם מבינים? חייבים לקרוא את זה ככה, כי אם אנחנו קוראים, כמו שקראנו בהתחלה, אז יש כאן כאילו פעמיים אמר לו, זה מיותר. בוא נקרא את זה נגיד כמו שקראנו בהתחלה, אמר לו מי? המכוער לרבי אליעזר, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו, זה לא מסתדר, זה לא בדקדוק. אבל אם אנחנו אומרים, זה בדיוק יוצא אחד, טיק טיק. אז עכשיו, תזכיר את השם שלך? איתי שואל, רגע, אז אם זה ככה, אז מה, קודם כל, אז למה אומרים שרבי אליעזר הייתה דעתו גסה עליו, ולמה, הנה, הוא, מה בדיוק היה אחד של רבי אליעזר? למה המכוער לא ענה? הרי בוא נשאל ככה, הרי בהמשך הסיפור, רבי אליעזר מודה שהוא עשה איזה משהו. הנה, בוא נמשיך עוד כמה שורות. הוא אומר לו, אני לא יודע, ללך ואמור לאמן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית, כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור. כיוון שרבי אליעזר הבין, הוא הבין אחרי שהמכוער אמר לו את המשל, רבי אליעזר הבין שהוא עשה חטא. בוא נע, אם רבי אליעזר לא ענה לו, ואחרי זה גם התנפל עליו, אמר לו, כמה אתה מכוער? מה יש פה להבין? לפי, אתם מבינים? לפי הסיפור הראשון שקראנו, זה לא מובן, רבי אליעזר בא מישהו אומר לו שלום, אז רבי אליעזר לא עונה לו. ורק שהוא לא עונה לו, אלא מה? עוד מתנפל עליו, מה אתה אומר, מכוער כמה, מה כזה? זה לא הגיוני, זה לא, מה, בן אדם לא עושה דבר כזה, מה? אבל אם רבי אליעזר הוא זה שפתח באמירת שלום, והמכוער לא ענה לו, אז קודם כל זה נראה שרבי אליעזר צודק, נכון? למה לא? תכף נבין מה, לא, תכף נבין, יש כאן איזה בעיה שרבי אליעזר, יש כאן איזה חטא של רבי אליעזר. יש כאן איזה משהו, אבל זה משהו שצריך ללמוד אותו. זה לא פשוט. עוד פעם, אם הסיפור הוא כמו שקראנו אותו בהתחלה, אז זה ממש לא מובן. רבי אליעזר הולך על החמור, מישהו אומר לו שלום, רבי אליעזר לא עונה לו. לא רק שלא עונה לו, לא אומר לו, מה? מו זה? חור, לך מפה. מה קרה? מה? בן אדם אומר לך שלום, מה? אי אפשר להגיד שלום? זה ממש כמו הסיפורים הכי, אתה יודע, מישהו הולך ברחוב, אומר שלום לזה, שני ארסים, פתאום מתנפלים ומרביצים לו. זה סיפור לא מובן. וגם, ואז גם לא מובן, מה רבי אליעזר לא מבין מה הוא חטא? נעניתי לך, מה אתה לא מבין? אתה לא מבין מה עשית? התנפלת עליו. אבל לפי מה שאנחנו קוראים את הסיפור, אז זה מאוד מובן, יש כאן איזה משהו מורכב. רבי אליעזר אמר שלום לבן אדם והוא לא החזיר לו. אז רבי אליעזר נוזף בו. איזה מכוער אתה? איזה מעשה מכוער? אומרים לך שלום, למה אתה לא מגיב? אתה מגיע מכזה מקום שאולי כל האנשים כאלה אוטיסטים ולא לא יודעים להגיד שלום? זה נורא מעליב, אתה אומר למישהו, קרה לכם פעם? מי זה קרה כמה פעמים ש... קרה לי כמה פעמים שפגשתי איזה מישהו שמזמן לא פגשתי, ואני ככה מגיע בכל ההתלהבות, ואלן, וככה בא זה, והוא כזה אדיש. לפעמים זה גם, לא, לפעמים זה גם פדיחה, כי נגיד, אתה זוכר אותו, אבל הוא לא זוכר אותך. אתה זוכר אותו, הוא היה איתך בגן, בגן ברכה, אתה לא זוכר, היינו באלן, וזה, מסתכל לך, סליחה, מי, מה זה אתה, זה פדיחה, אתה לא נעים לך, אתה מתכווץ. רבי אליעזר מושיט פה יד לשלום המכוער הזה, המכוער, בכלל לא עונה לו, אז רבי אליעזר נותן לו, מה זה הדבר הזה? ואז צריך להבין, עכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שצריך להבין בשתי דברים. א', למה הוא לא ענה לו המכוער הזה? מה היה כאן שהוא לא ענה לו? וב', מה כאן במשל, שרבי אליעזר מבין שהוא כנראה היה בכל אופן לבסדר, וג', בסוף מה המסקנה של כל הסיפור? בסדר? עכשיו ראיתי כאן הרבה שאלות וזה, הפסקה לשאלות, כן, אבל אנחנו צריכים להזדרז, כן.
אוקיי, אז בוא נגיד שהוא עשה, באמת, הוא היה, רבי אליעזר לא יודע איך שהוא ראה אותו, שהוא ידוע בתור בעיניו שיש לו מעשים מכוערים, אוקיי? אז הוא אמר לו שלום, הוא לא ענה לו, אבל מצד התשובה שלו הולך להתלונן למי שעשה אותי ככה.
כן. נו?
זה לא מסתדר קצת.
למה?
כי בכל אופן האדם יש לו אופציה על עצמו, אז מה? הוא כאילו, אני יצאתי גם את
זה בגלל ההוא. תרף נבין, אני רק אומר, כשהגמרא אומרת, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, כאילו זה על שם העתיד. אתה תכף תקרא את הסיפור ותבין שהוא באמת היה מכוער, האדם הזה. עכשיו, אנחנו נחזור חזרה לתחילת הגמרא, הייתה דעתו גסה עליו. אתם יודעים, אפשר להגיד שלום בכל מיני צורות. בכל מיני צורות. אפשר להגיד שלום בגובה העיניים, ככה באמפתיה וזה. אפשר להגיד שלום, כמו שנסיך אנגליה מנופף מהמרפסת. ככה, הבת שלי, בת שנה וחצי, היא כבר אדמורית. היא עושה ככה, מנופפת לשלום לקהל. ככה מלמעלה. ומה שלפעמים עושה את זה עוד יותר, כאילו, כאן זה קצת מתנסה, זה אם אתה משתמש בכינויים שלא שייכים לעניין. כן? תגיד, אתה רואה איזה... אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה מישהו, אתה רואה איזה מישהו שהוא, אתה יודע, לא בזה. צדיק! בוא רגע, צדיק. מה צדיק? מי צדיק? איזה צדיק? צדיק! אתה כאילו משתלט עליי. מה זה צדיק? אני לא צדיק, אל תקרא לי צדיק. לפעמים קורא בצבא, אחי, אחי, אחי. פעם אחת אתה קורא לזה מישהו אחי, זה מישהו מבוגר. בוא נה, מה אתה קורא לי אחי? מה זה השחבק הזאתי? מה זה אחי? לא אחי. או פעם אחת זה היה, גם כן, אחרי השחרור מהצבא, יש לך כל מיני דברים בראש. אתה עוד בראש של הנהגים הצבאיים, נסענו באגד ורצינו שהנהג יעצור באיזה מקום, נהגוס, אתה יכול... הוא הסתובב, מה נהגוס, מי נהגוס, מי אתה בכלל אתה חושב שאני זה, נהגוס שלך, אני בן אדם מכובד, נהג אגד עם החליפה, עניבה, לא נהגוס או לא, נראה לך שאני נהג של הטיולית שלך בצהלים, מה אתה חושב? אתה כאילו קורא לו בכינוי שלך וזה, יאללה בוא. וזה פוגע, זה פוגע, היכולת להגיד שלום, זה לא מספיק שאתה אומר שלום, צריך להגיד שלום. ממקום אמיתי. לפעמים ככה מישהו, רבנו, גם כן, זה סוג, רבנו, אין. עכשיו, רבנו זה לפעמים, אתה יודע, כינוי של מישהו שאתה, הוא ממש לא הרב שלך, הוא בטח לא רבנו שלך. רבנו, בוא, בוא, הנה, רבנו, בוא, בוא, לך תביא את הזה, לך ת... כן? אז זה בעצם מה שקורה כאן, בהתחלה. מעשה שבא רבי אלעזר ורבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר ושמח שמחה גדולה והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד, נזדמן לו אדם אחד אנחנו בהמשך נראה שהוא מכוער, לא בגלל הסיטואציה כאן, בגלל הסיטואציה בהמשך. אמר לו רבי אליעזר לבן אדם, שלום עליך רבי. קרא לו רב. עכשיו, הוא לא היה רב, הוא היה משיקון ד', תבחרו אתם מאיזה עיר. הוא לא היה משם. וזה יצבן אותו מהחמור הוא קורא לי רב. שלום עליך צדיק. לא צדיק, אם אתה רוצה להגיד לי שלום, תרד מהחמור. אז הוא לא ענה לו. אז רבי אליעזר אמר לו, אתה מכוער. אין לך דרך ארץ. לא, לא בזה, אתה חסר דרך ארץ, חסר נימוס. ואז הוא אמר לו, עכשיו אנחנו מפרשים את זה, הוא אמר לו, אתה צודק. אבל לך תתלונן לקדוש ברוך הוא. אתה יודע מאיפה באתי? אתה יודע מאיזה מקום הגעתי? אתה יודע באיזה סביבה גדלתי? אתה יודע מה עושה לי האמירת שלום שלך בצורה המתנשאת הזאת? אתה יודע כמה פעמים, אתה יודע שאצלי במקום שבו גדלתי, שמישהו אומר לך ככה שלום, הפירוש היחיד שהוא מנסה להשתלט עליך, אתה יודע את זה? אתה כאילו מעל החמור, למדת הרבה תורה, אתה מנפף לי לשלום, אתה תצפה שאני אגיד לך, לך לאומן שעשה אני, ותגיד לו כמה מכוער כזה שעשית. למה בראת שכונות מצוקה? למה בראת האנשים שכשאומרים להם שלום אז הם חושבים, רגע, מה באים לנצל אותי? למה? תתלונן לקדוש ברוך הוא. אתה חושב שכולם גדלים בזה שלך, שכשאומרים שלום אז הכל זה מחיאות כפיים? תתלונן לשם. עונה לו בחריפות, המכוער הזה. ואז רבי אליעזר מבין שהוא טעה. מבין שהוא טעה. הוא אמר שלום. אבל אני הייתי נוכח כמה פעמים בסיטואציות שמישהו אמר משהו טוב, מישהו אמר משהו טוב, ובין השיח שלו כל כך נעלב, שזה היה, שמישהו אמר משהו טוב. אני אתן לכם אולי דוגמה, כן. פעם איזה מישהו בא לשאול, מישהו בא לשאול רב איזושהי שאלה, הייתי שם ליד, והרב ענה לו על השאלה, ענה לו, אבל הוא הוסיף עוד איזה משפט שכאילו הוציא את השואל טמבה לגמרי. אתם מבינים? כאילו, והוא כל כך נפגע, אמר, אתה שאני לא יודע, זה כמו שנגיד, לא אספר לכם את הדוגמה בדיוק, אבל זה כמו שאתה בא לשאול שאלה בהלכות שבת, משהו בהלכות בורר וזה, אז הוא אומר לך ככה וככה, זו התשובה, ו... ושבת היא נכנסת ביום השביעי, כאילו, אל תשכח שזה... נתן לו איזה עוד משפט שהוציא אותו, יענו לגמרי, הוא כל כך נעלב, כאילו, מה, חושב שאני יודע, מה, אני לא יודע את התשובה, מה... באתי לשאול אותו שאלה מסובכת, לא, אז הוא עונה לי כאילו שאני עכשיו באתי מנוויר. לפעמים, דווקא, אתה נותן תשובה, אבל אתה כאילו באיזה מקום, ככה קצת זה, ובאים לשאול אותי, ותתה, ואז מישהו נעלב. אז לכן רבי אליעזר אלעזר מבין שהוא טעה. ומכאן מתחיל בעצם הסיפור. למה? או הלקח, או הלימוד שהגמרא רוצה ללמד אותנו בעצם מתחיל מכאן. כי אנחנו כולנו קוראים את הסיפור הזה ואומרים, וואי, איך רבי אלעזר טעה? איך הוא אמר דבר כזה? איך הוא אמר למישהו מכוער? איך הוא לא... והתשובה היא, מה זה איך? כולנו עושים טעויות. כולנו עושים טעויות. אין אדם שלא עושה טעויות. גם אם הוא אדם גדול ותמיד חכם גדול, הוא עושה טעויות. אנחנו עושים טעויות, אנחנו פוגעים באנשים, בלי שנשים לב, אם שנשים לב, פוגעים באנשים. לא שמנו לב, כן? לפעמים זה בגלל עודף יחס, לפעמים זה בגלל חוסר יחס, בגלל כל מיני דברים. בגלל כל מיני דברים. לפני כמה זמן העברתי איזה קבוצה, איזשהו שיעור, בא לאחרי השיעור, זה מישהו אומר לי, תשמע, אתה הסתכלת כל הזמן רק לכיוון אחד. לא הסתכלת לכיוון איזה. אז כאילו, למה אתה לא מסתכל? תשים לב לפעם הבאה. וואלה, אתה לא מעניין. קורה? אני לא יכולתי להתווכח איתו, נכון, לא נכון. קורה? נכון, צודק. אנשים עושים טעויות. גם רבי אלעזר עשה טעות. גם המכוער עשה טעות. כל השאלה היא, מה קורה אחרי? רבי אלעזר יורד מהחמור ומתחיל לפעס את המכוער הזה. המכוער אומר לו, לא. לא. אני לא מוותר לך. אני לא מוותר. עכשיו תדמיינו את הסיטואציה. הוא הולך אחריו. אחרי המכוער הזה, הוא הולך אחריו. הולך והולך והולך אחריו עד העיר. ומגיעים אל העיר, וכולם באים, יוצאים לקראתו, רואים את המכוער הולך מקדימה, את רב אלעזר הולך מאחורה, אומרים שלום, והמכוער אומר, מה? למי אתם עושים שלום? זה מתחיל ללכלך אותו. אני רבק אותו בישראל. הוא לא, מה קרה? מספר להם מה היה המעשה. זה ממש, הוא מחזיק את זה. אתה אומר כמעט, הוא נהנה מזה. עכשיו אני אראה לך מה, אתה היית על החמור, ואני הייתי למטה. עכשיו התהפכנו. עכשיו אני על החמור אתה למטה, ואני נהנה מכל רגע, לא מתכוון לוותר על אף שנייה, כל הדרך, גם בעיר. לא יוותר. אתם מבינים מה זה? איזה מכוער הוא? באמת מכוער. והנה, מה זה אתה? בסדר, הוא טער הבלעזר, הוא זה, הוא הבין את הטעות. לכן, כיוון שהוא הבין את הטעות, מה הדבר הראשון שהוא עשה? לא. ירד מהחמור, הוא מבין שהוא לא יכול לבקש סליחה כשהוא על החמור, הוא יורד מהחמור. צודק, סליחה, הסתכלתי עליך לא בגובה העיניים, אני יורד מהחמור, מבקש לך סליחה. נגיד שהוא אומר הפעם הראשונה לא, בסדר, אבל הפעם השנייה, שלישית, אנחנו גם לא יודעים כמה דרך הוא הלך, אולי הוא הלך אחריו יום שלם, אולי יומיים, לא יודע כמה. אז זה היה דרך. והוא לא מוכל, וגם בתוך העיר הוא לא מוכל. וגם כשהוא מוכל, הוא לא מוכל. אתם מבינים? הרי נגיד שאתה בא למישהו ובקש לנו סליחה, מה הציפייה? יאללה, כאילו, עד שבאתי לבקש סליחה, הרי התהפכתי 1,000 פעמים בתוכי עד שקיבלתי את האומץ. אז כשאני בא למישהו לבקש לנו סליחה, אני רוצה שישחרר אותי לגמרי. מה הוא עושה? אני סולח לו, אבל בתנאי. בתנאי כך, שלא עוד, מה הוא אומר? שלא יהיה רגיל לעשות כן. זה טעות כולה. לא, אני רואה שזה הכיוון שלו. גם כשהוא סולח המכוער הזה, הוא עושה את זה עם איזה תנאי, הוא לא משחרר את זה לגמרי. אחרי שהוא סולח לרב לזר, מיד נכנס רב לזר לבית המדרש ואומר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. לא הסיפור כאן, זה שהוא פגע בו או לא פגע בו. כולנו פוגעים, וכולנו נפגעים, וכולנו עושים טעויות. מה קורה כשאתה עושה טעות? תהיה רך כקנה, אל תהיה קשה כארז, כזה נוקשה. אתה פגעת בי, נגמר הסיפור. עד שלא תתקן את זה, מסוף כל הדורות, אני לא אוותר לך. תהיה רך כקנה, תקבל את העובדה שיש כאן את הטעות, אפשר לתקן, אפשר קצת לזוז, ימינה ושמאלה, וככה, וגמישות קצת, נכון, מישהו אמר לך מילה לא במקום, בסדר, יאללה, נעביר את זה, נתכופף, נתכופף, לא, אני לא מבקש לך לוותר על האישיות שלך, להימחק לגמרי, קצת להתכופף ולעמוד. זאת המסקנה. למעשה, אני אומר, הסיפור הזה, בעיניי, הוא עוסק במה קורה כשנקלעים לתוך טרגדיה של טעויות. הכל פה, זה סוג של... כולם פה יצאו לא טוב, רב לזר יצא לא טוב, כי כולם ידעו עליו שהוא העלים איזה מישהו וזה, ובוודאי המכוער הזה יוצא לא טוב. אבל מה קורה כשאתה נמצא בתוך סיטואציה שהיא לא טובה? אנחנו אוהבים סיפורים שבו הכל, יש לנו the good guys, the bad guys, ויש לנו שחור ולבן, והכל מוגדר. מה קורה שהכל מתחיל להתערבב? רב לזר אומר, הרי מי בסיפור הזה היה רך כקנה? רב לזר! מי בסיפור הזה הצליח לשנות צורה? מי ירד מהחמור והיה על החמור וירד מהחמור וביקש סליחה והלך אחריו ושינה 1,000 פעמים סיטואציה כדי לתקן? רב לזר. ומי לא הסכים לזוז מילימטר? כלום. קשה. במקום להגיד קשה, אולי טוב שנגיד נוקשה. קשה כארז, מצטער. כן? זה תוצאה. פגעת בי, אין מה לעשות, זהו, זה יותר אין מה לדבר. נוקשות כזאת. כן? ארוחת צהריים, בשעה 1:23. מי שמגיע ב-1:23:30, מצטער, הפסיד, סגור. לא, זה לא עונש, זה תוצאה. מצטערים, תישאר רעב. מחר תדע להגיע בזמן. מין נוקשות כזאת שהיא, כנגדה הגמרא יוצאת. לעולם יהיה אדם רך כקנה. רך כקנה, אני הייתי אומר, הייתי מוסיף כאן מדרגה. יש ארז, קנה וקש. יש אדם שהוא רך קקש, הכוונה אין לו שום שורש, אין לו שום... עם הרוח, נקר ימינה, שמאלה, שעת לכל כיוון, זה לא הכיוון כאן. קנה יש לו שורש, יש לו, הוא יודע מה הוא רוצה להגיע, אבל יש לו גם את הגמישות הזאת לדעת לבקש סליחה, לתקופף, לדעת להכיר בטעות, לדעת לשנות פוזיציה, גמישות כזאת. אני אומר, אולי תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, זה מה שהיה חסר להם אולי. כל אחד מהם היה ארז, כל אחד היה לו את דעתו, כל אחד היה עוצמתי, ולכן כל אחד לא ויתר, אף אחד לא היה לו את הרכות הזאת להגיד, בסדר, אני, אבל אולי גם אתה, אני קצת תתכופף, אני אתן לך מקום ואתה. נכנס רב לזר ברבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז, והגמרא ממשיכה, עוד שנייה. ולפיכך זכה קנה ליטול למן הקולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. תשימו לב לסיום של הגמרא. אם יש ביטוי למשהו שהוא קשה, קבוע, לא משתנה, זה ספר תורה. נכון? אותיות של ספר תורה, חסרה אות אחת, הלך. זהו. כמה אותיות יש בספר תורה? 600. 600. לא. אלא אם כן, לא, ממש לא. 600 אלף זה רק אם אתה סופר את ה, גם את הכפולות. בפשט יש בספר תורה דשת אתה. 304,805 אותיות.
אז מה זה מה שסופרים?
סופרים, 600 אלף אותיות זה אם אתה סופר, יש את, נדמה לי, את כל המנצפח. המנצפח זה אותיות כפולות. מ, מ, סופית, נ, נ, סופית, צדיק, צדיק, סופית, פי, זה. אתה סופר כל אחד מהם פעמיים. אז אתה מגיע ל-600 אלף. הספר תורה, כתב, שחור על גבי לבן, זה הביטוי לקביעות, ליציבות. אבל במה כותבים את הספר תורה? בקנה, שהוא ביטוי למה? לגמישות. כלומר, התורה היא ודאי נצחית. תורה שבכתב היא ודאי נצחית והיא לא משתנה. אבל הקנה שאוחז בו מי? הכותב, כותב הספר, הוא דווקא עשוי עם הדבר הכי גמיש. רוצה לומר, לומד התורה, פוסק ההלכה, ידע להתגמש לפעמים, ידע להקל, ידע לראות מי עומד לפניו, כמובן, בלי לוותר על השורש, בלי לוותר על העיקר, בלי לסתות כהוא זה מתורת משה לתורה למשה מסיני, זה לא קש, זה לא רפורמים, אבל ההלכה היא דינמית, היא לשון הליכה, ויש מה שאתה פוסק למישהו ברמה כזאת, ויש מה שאתה פוסק למישהו ברמה כזאת, ויש כל המחמיר תבוא עליו ברכה, ויש ראוי להקל, ויש כל מיני דברים, יש אפשרות להתגמש פה בעניינים האלו, בלי לוותר על העיקר, עם זה שאתה קשור על השורש. ולכן ספר תורה, התורה בנויה משתי הדברים האלו גם יחד. מאותיות שכתובות באופן קבוע, ומקנה שאיתו כותבים את התורה, זה, בזה אוחז הלומד, לומד התורה, בזה הוא אוחז, כי כשלומדים תורה, אז יש כל מיני כללים. גדול השלום, לפעמים מצווה לא לומר דבר שהוא לא נשמע, לפעמים האמת נדחית מפני השלום, כל מיני כללים של התורה בעצמה מלמדת אותנו שזה לא יקום הדין את ההר, אמת לגמרי, גם אם כל העולם יישרף, יש פה קלה מכוערת, אנחנו נגיד את זה הפרצוף, קלה מכוערת ומכוערה. לא, אומרים בית הלל, תגיד קלה נאה וחסודה, מהתורה לומדים את זה, ימחה שמו של הקדוש ברוך הוא על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו וכן על זה הדרך. אז יש כאן איזה מין שילוב כזה, שילוב כזה. והגמרא כאן היא חד משמעית, היא מסיקה. לעולם יהיה אדם רך כקנה. מי שחושב שהנוקשות, איזה מין פוזה כזאת, אני גבר, אני נוקשה, אני זה, אני פה לזה, זה טעות. החוכמה היא להיות מסוגל להיות רך כקנה. רך כקנה ולקבל ולהכיל, ואם צריך להשתנות, אם צריך לפעמים לפייס, בלי לוותר על השורש ועל העיקר. את זה לימד אותנו רבי אלעזר ורבי שמעון, זכותו יגן עלינו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.